אנחנו ממשיכים בפרקי אבות, פרק ג', משנה י"ז, בדברי רבי אלעזר בן עזריה, שאומר: אם אין תורה, אין דרך ארץ. אם אין דרך ארץ, אין תורה. אם אין חוכמה, אין יראה. אם אין יראה, אין חוכמה. אם אין בינה, אין דעת. אם אין דעת, אין בינה. אם אין קמח, אין תורה. אם אין תורה, אין קמח. הוא היה אומר, כל שחוכמתו מרובה ממעשיו, למה הוא דומה? לאילן שענפיו מרובין ושורשיו מועטים, והרוח בא ועוקרתו והופכתו על פניו, שנאמר: והיה כערער בערבה ולא יראה כי יבוא טוב, ושכן חררים במדבר ארץ מלאכה ולא תשב. אבל כל שמעשיו מרובין מחוכמתו, למה הוא דומה? לאילן שענפיו מועטים ושורשיו מרובין, שאפילו כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בו, אין מזיזות אותו ממקומו. שנאמר: והיה כעת שתול על מים, ועל יובל ישלח שורשיו, ולא יראה כי יבוא חום, והיה עליהו רענן, ובשנת בצורת לא ידאג, ולא ימיש מעשות פרי. רבי אלעזר בן עזריה הוא בן דורו של רבי עקיבא, חי לפני כ-1920 שנה. גר בציפורי בצפון, ואנחנו מוצאים אותו שהוא נמצא בסנהדרין בגיל 18. איפה פגשנו את זה? בהגדה של פסח. הוא אומר: הרי אני כבן 70 שנה. נכון? למה כבן 70 שנה ולא בן 70 שנה? כי הוא באמת היה בן 18, ובגיל 18 הוא התמנה להיות נשיא הסנהדרין. אדם מאוד מיוחד, בחור צעיר, אבל כנראה אילו ינק, צדיק מאוד גדול. וכן, כמו שמביא הרמב״ם בהלכות חמץ ומצה בנוסח ההגדה, מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון, שהיו מסובין בבני ברק והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה, עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם: רבותינו, הגיע זמן קריאת שמע של שחרית. בהמשך אומרת ההגדה: אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות, עד שדרשה בן זומה. אנחנו נחזור לדברים האלו של רבי אלעזר בן עזריה, ונראה שהם כל כך קשורים למשנה הזו שהוא מלמד אותנו. למעשה אומר בעל אור המאיר, רבי אלעזר בן עזריה כל החיים שלו הוא מנסה לחבר שמיים וארץ, נשמה וגוף. הוא רוצה להאיר את הלילה, להאיר את המציאות החומרית, הגשמית, המציאותית. והוא אומר, הוא מסביר, הוא אומר: הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי. הוא אומר: זכיתי זה גם מלשון הזדקחות. הוא אומר: אני כבר כמעט חייתי את כל החיים שלי, למרות שהוא אז בן 18. אבל הוא אומר: כל החיים שלי עוד לא הצלחתי להזדקח שתאמר יציאת מצרים בלילות. מה זה יציאת מצרים? זה הגאולה. זה המפגש עם האור האלוקי. זה נס גמור. זה מפגש עם רצון השם. הוא אומר: את זה עוד לא זכיתי שזה יופיע בלילה, בחושך, בגוף, במציאות הגשמית. כן, הוא אומר, לא זכיתי עד שדרשה בן זומה. הוא אומר, הם היו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה. סיפור זה דבר מאוד מיוחד. כתוב מספרים, לספר לסיפור יש עוצמה ענקית. לכל סיפור יש איזה מסר סמוי שמשפיע על האישיות שלנו והופך אותה לספיר. מלשון, יש איזה מציאות של הזדקחות, של כמו אור. הוא אומר שהסיפור שהוא מופיע שם בחבורה הזאת של גדולי ישראל שיושבים, הם היו מזדקחים, הם היו הופכים להיות כמו איזה מין ספרה עליונה כזאת, איזה מין הערה עליונה שהם חווים שם בלילה הזה, ומגלים בעצם כל אותו הלילה את יציאת מצרים. הם מגלים בלילה, במציאות של לילה, לילה זה בדרך כלל זמן חשוך, אין אור, הם מגלים שם את האור האלוקי. זאת אומרת, רבי אלעזר בן עזריה שותף לחבורה שרוצה לגלות את האור האלוקי בחיים הגשמיים, בתוך המציאות הגשמית. וזה עניין אחד שאין לו הפסק. עכשיו, רבי אלעזר בן עזריה היה מיליארדר. הוא לא היה איזה דלפון. חז"ל אומרים שכל שנה הוא היה מקריב 12,000 עגלים. כמה עולה עגל? מי שניסתה פעם לקנות עגל שלם, לא קילו בשר, עגל שלם. זה יקר, אה? 5,000 שקל כפול 12, זה רק הקורבנות שהוא היה מקריב. הוא היה מקריב 12,000 עגלים בשנה, הוא לא היה דלפון, היה לו הרבה כסף, ובכל הכסף שלו הוא ניסה לגלות רצון השם. ולא בחינם הגמרא מספרת שהיה לו, אין הרבה אמוראים שמספרים על הקשר שלהם עם האישה שלהם. כמה תנאים אמוראים אנחנו מכירים שיחות אישיות בינם לבין נשותיהם? כמעט ולא. אחד היחידים שאנחנו מוצאים שיחה ארוכה עם אשתו זה הוא. אמרנו האישה, דיברנו על זה כמה פעמים, יש לה את הכוח לגלות רצון השם בחיים המעשיים, במציאות המעשית. זה עוצמה נשית שאין לה גברים. כשרבי אלעזר בן עזריה צריך לקבל החלטות הרות גורל, רוחניות, הוא הולך לאשתו. אומרת הגמרא במסכת ברכות. למה מה? לא, דיברנו על זה, אז אני לא יודע אם לחזור על זה עכשיו, אבל חז"ל אומרים שהכוח, אני לא ארחיב בזה עכשיו, אבל הכיוון הכללי הוא שחז"ל מלמדים אותנו שהאישה יש לה את הכוח לתהליכים ולאיש יש את הכוח לראות מטרות. זאת אומרת, תקחו את זה בדוגמאות הכי פשוטות, אם צריך להגיע לחתונה, הערב יש לנו חתונה, אני בטוח שאני ארצה להגיע לחתונה ואשתי תרצה את כל התהליך שבדרך. להתכונן ולהכין ולסדר ולהדר ולארגן ושכולם יהיה להם מקום וכל התהליכים שבדרך. זה תמיד האישה יש לה את הכוח לתהליך, לזמן, למציאות של העולם. האיש רוצה את האידיאל להגיע לאיזה, אז הכוח הנשי הוא כוח של לגלות את רצון השם בתוך התהליכים, בתוך הגוף. לכן רבי יוסי קורא לאישה שלו בית, ביתי. הכוח לגלות את רצון השם בבית, בתוך המציאות הגשמית. והגמרא בברכות מספרת לנו שמי שרואה את רבי אלעזר בן עזריה בחלום יצפה להיות עשיר. הוא היה כל כך עשיר שאם מישהו חולם עליו זה כבר סגולה להיות עשיר. ואומרת הגמרא, היה איזה סיפור שרבן גמליאל פגע ברבי יהושע, אמר לו לעמוד כי הוא שאל איזו שאלה. בכל אופן, רצו להחליף את רבן גמליאל, שדיברנו עליו כבר, שהוא היה נשיא הסנהדרין, נשיא ישראל. ואז שאלו שם בסנהדרין את מי נמנה במקומו, אולי את רבי יהושע, שהוא היה תלמיד חם עצום והוא פגע בו, הוא לא כדאי כי הוא בעל המעשה, כאילו הוא זה שנפגע, זה לא ראוי שהוא יחליף אותו. אולי רבי עקיבא, זה חבורה שאנחנו כבר מכירים, אולי רבי עקיבא עדיף שלא, כי אין לו זכות אבות, הוא לא מיוחס, אז הוא עלול לכעוס עליו והוא ייפגע, אז עדיף שלא. קיצור, למי נלך? נוקמי לרבי אלעזר בן עזריה, זה של המשנה שלנו, נעמיד אותו שהוא חכם והוא עשיר והוא דור עשירי לעזרא הסופר. זאת אומרת, יש לו ייחוס. אז הוא גם חכם וגם עשיר. הוא גם מצליח להגיע למהות של הדברים, זה חכם, וגם לגלות את זה בעולם המעשה, באושר. טוב, באו ואמרו לו, ניחא ליה למר דליהוה ריש מטיבתא, אתה מוכן להיות ראש הישיבה? אתה מוכן להיות ראש הסנהדרין? האם נוח לך? אמר להו, מה התשובה שלו? אני אשקול את העניין, אני אתן לכם... לא, הוא לא אמר אני אשקול את העניין. הוא אמר, איזל ואימלך באינשי ביתי, אני הולך להתייעץ עם אשתי. מה יש לך קשורה? אתה תהיה ראש ישיבה, מה יש לך תחליט אם תהיה ראש ישיבה? סליחה? החלטות רוחניות עליונות מתקבלות אצלנו עם אשתי. אזל ואימליך בדוויתו, הלך לאשתו. אמרה לו, אשתו היא מעשית, היא מציאותית. אמרה לו, אולי דילמה מעברין, אולי מחר יפטרו אותך. היום כעסו לרבן גמליאל, תהיה מציאותי, מה, איך תרגיש? היום אתה מקבל משרה כזאת, מחר תחזור להיות תלמיד, נו, איך תרגיש? מציאותית. אז יהיה לך עוגמת נפש. אמר לה, אני, הביטוי בגמרא זה, לשתמש איניש יום אחד בקסה דמוקרה, ולמחר להתבר. אנשים קונים כוס זכוכית יקרה. בטוח היא תישבר בסוף. אבל הוא משתמש בינתיים, אחרי זה יישבר. הוא אומר, יום אחד אני אהיה ראש, זה גם טוב. אני יום אחד ראש ממשלה. יש לי בקורות חיים, יום אחד היה ראש ממשלה. יש לזה מישהו במשפחה שלנו, שבאיחוס הוא מלך פולין ליום אחד. זה היה איזה יהודי צדיק, תלמיד חכם בפולין, שבממשל הפולני התלבטו את מי למנות. אמרו, בינתיים נמנה את היהודי הזה, הוא בטוח לא יתפוס את השלטון. אז תמיד, עד היום ידוע, הוא היה מלך פולין, אחד משפחת וול, מלך פולין ליום אחד. ראש הסנהדרין ליום אחד. אבל, טוב, אם זה לא מפריע לך, טוב, אבל לית לך חיברתה. אין לך שיער לבן. איך אתה תרגיש, אתה בחור צעיר, שיער שחור, נותן שיעור לכל הרבנים שם, כולם עם זקנים לבנים? מה על זה הוא יגיד? הוא יומה, אומרת הגמרא, ברטמן אסר אשנה אבה. הוא היה בן 18. התרחש לי ניסה והאדרו להתמן אסר את דרי חיברתה. התרחש לו נס וניהיו לו 18 שורות של שערות לבנות. אז טוב, אז מה אשתו תגיד? טוב, אתה יודע מה? אם אתה דווקא רוצה, בסדר, והוא נהיה ראש הסנהדרין. השיחה הזאת עם אשתו היא מאוד מרתקת. אפילו בלי להעמיק בה יותר מדי, אנחנו רואים יהודי צדיק עליון שהוא הולך לאשתו להתייעץ איתה. יש לזה עוצמה מאוד גדולה. זאת אומרת, רבי אלעזר בן עזריה מכיר בחשיבות העצומה שכל דבר רוחני צריך לקבל ביטוי מעשי בעולם הגשמי. איך, כן, יציאת מצרים תאמר בלילה, שגם כשלילה אנחנו זוכרים את הגאולה העצומה של מצרים. גם במציאות של הכי חושך, לזכור תמיד את האור הכי גדול. אז הוא זה שמתחיל עכשיו ללמד אותנו, למשל בהמשך המשנה הוא יגיד לנו, אם אין קמח, אין תורה. רוצים תורה? צריך קמח. בסוף עירית תסביר לכם שזה נכון גם לישיבה שלנו. לא, זה ממש מתאים, אבל... הוא אומר, אם אין תורה, אין דרך ארץ. אם אין דרך ארץ, אין תורה. זאת אומרת, אנחנו רוצים תורה. צריך דרך ארץ. אנחנו רוצים דרך ארץ? צריך תורה. הוא רוצה לאחד ביחד... תורה עם דרך ארץ. עכשיו כבר למדנו בפרק ב', נכון? ראינו בפרק ב' משהו על דרך ארץ, נכון? ממש בהתחלת פרק ב', רבן גמליאל, בנו של רבי יהודה הנשיא, מה הוא לימד אותנו? יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. אז כבר ראינו שתלמוד תורה ודרך ארץ צריכים ללכת יחד. כאן רבי אלעזר בן עזריה אומר את זה טיפה אחרת. הוא אומר, אם אין תורה, אין דרך ארץ. אם אין דרך ארץ, אין תורה. הוא מסבך אותנו. למה? אם אומרים לי יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, אני צריך את שניהם. אבל הוא אומר, צריך קודם תורה, ואז דרך ארץ. צריך קודם דרך ארץ, אי אפשר ככה, או קודם זה, או קודם זה. מה אתה מתכוון? אתה רוצה ששניהם יהיו ביחד, אז רבן גמליאל כבר אמר, עם דרך ארץ. אז מה אתה אומר לנו? מה זה זה קודם או זה קודם? אז לפני שאנחנו מנסים להבין מה הוא אומר ומה הוא מתכוון, כלומר אם אין תורה אין דרך ארץ, אם אין דרך ארץ אין תורה, צריך להבין מה זה דרך ארץ. אז כבר הזכרנו את זה קצת, רק נזכר. אומר המאירי במסכת אבות, מה זה דרך ארץ? הוא אמר את הפירוש שלו המאירי על המשנה של רבן גמליאל, בנו של רבי יהודה הנשיא, שהוא אמר יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. הוא אומר, מה זה דרך ארץ? מוסר ומידות. להתנהג יפה, זה דרך ארץ. להגיד יפה תודה, להגיד שלום, כל מיני דוגמאות שראינו כשלמדנו שם, לאכול בנימוס, לא לחטט באף, דברים פשוטים, איך להתנהג, מוסר ומידות. זאת אומרת, מי שאין לו דרך ארץ, הוא לא מתנהג יפה. הוא כועס, הוא מקנה, הוא מתנהג לא יפה. צריך דרך ארץ עם תורה, למדנו שם. אבל אנחנו עכשיו מבינים שדרך ארץ זה נימוסים, זה מידות טובות, זה התנהגות מוסרית. דברים הכי פשוטים, כמו שהמהר"ל גם אומר, מה זה דרך ארץ? זה כל המוסר שהאדם חי בו. זה הדרך הישרה שאנשים מבינים, נגיד בהרגשה המצפונית הכי פשוטה, שכך צריך להתנהג. זה לא יפה להתנהג בצורה אחרת. כלל דברי המוסר שמופיעים במסכת אבות, כן? הנהגה ישרה ויפה לבריות. אז זה דרך ארץ. אומר הרב צבי יהודה, מופיע בספר מתוך התורה הגואלת על פרשת וירא, הביטוי דרך ארץ כולל מושג מאוד רחב, מידות, הגינות, נימוסיות, אנושיות, לא להיות פרא אדם, זה קודם לתורה, תהיה בן אדם, קודם כל להיות בן אדם. אז ההסבר הראשון של דרך ארץ זה להיות בני אדם. עוד מעט נראה שזה מאוד לא פשוט לדעת איך להיות בני אדם. זאת אומרת, אני רוצה להיות בן אדם. איך עושים את זה? אבל, עוד הסבר לדרך ארץ, אומר המהר"ל, אצלנו במשנה, הוא אומר, דרך ארץ זה פרנסה. זה ללכת לעבוד, זה מלאכה. אדם צריך לדעת להתפרנס. ללמוד אומנות. אדם צריך לנהוג בעולם בכלל דרך ארץ. כמו שלמדנו במשנה הקודמת, שכל העולם הזה הוא כמו חנות. צריך לקנות במכולת. מאיפה יש לך כסף לקנות? לך לעבוד. מאיפה יהיה לך כסף? תעבוד. אז ראינו שבמכולת הזאת משלמים בתודה. אבל עדיין צריך לאכול גם כן. וכל מה שהאדם קונה, מאיפה יש לו כסף? וראינו שהכסף זה מלשון כיסופים שמאפשר לנו להשיג את רצון השם שבנו, לגלות את הנשמה, לעשות טוב. אז מאיפה יהיה לי כסף לעשות טוב? צריך דרך ארץ. לכן אומרת הגמרא בקידושין שאדם חייב ללמד את בנו אומנות. מקצוע. אם לא, איך הוא יתפרנס? דרך ארץ זה הנהגת סדר העולם. אדם צריך לפרנס את המשפחה שלו. אז דרך ארץ זה גם מוסר ומידות, וגם להיות נורמלי, לא לחיות על חשבון הציבור. דבר שלישי, אומרת הגדה של פסח, זה מופיע גם בגמרא במסכת יומא, דרך ארץ זו פרישות זה כל הקשרים המשפחתיים בין איש ואישה. זאת אומרת, כשמדברים על דרך ארץ, זה היחסים המשפחתיים. אז צריך לדעת לחיות עם, כן, איש ואישה ביחד בצורה נכונה, כדבר שהוא קודם לתורה. זאת אומרת, אם אחד לא מתנהג יפה עם אשתו, כל התורה שלו לא שווה כלום. בסדר? או אישה שהולכת לשיעורים וזה, אבל היא לא יודעת להתנהג עם בעלה, לא שווה כלום. זאת אומרת, צריך תורה עם דרך ארץ. על כל פנים, אנחנו מבינים שדרך ארץ לכאורה זה דבר שאמור להיות מאוד פשוט. אם מישהו עכשיו, נגיד אני עכשיו נותן פה שיעור, ומישהי עכשיו, זה קרה לי, אשתי ולי, נסענו לתל אביב באוטובוס, ומאחורינו יושבת איזו אישה מבוגרת, שהיה לה כזה מכשיר כזה. ואלו! כן, לא! ככה היא צעקה, אז אנשים התחילו להגיד לה, ששש! אז היא התעצבנה על האנשים. והמשיכה ככה לצעוק. הכל יכול להיות. אבל היא שמעה כשאנשים אמרו לה, אז זה היה מוזר. היא פשוט חשבה שאם יש מכשיר כזה ומדברים, אז אין אף אחד בסביבה. אחרי זה 10 דקות שהמשיכה לצעוק ככה, אז הנהג, היא ישבה בסוף של האוטובוס, הנהג צעק, גברת, את מוכנה להיות בשקט, זה מפריע לי לנהוג. אז היא השתתקה. אבל זה לא דרך ארץ. זה, מה זה הצעקות? זה קורה לאנשים, הם מדברים באוטובוס, יש בזה משהו לא יפה, אנשים יושבים, כולם צריכים לשמוע את כל השיחות האישיות שלך עם כל האנשים, ו... יש בזה משהו, אנשים מבינים שזה לא שייך. ומצד שני, היי, אלה שמדברים ככה לא מבינים? אולי הם לא מבינים. מי מחליט מה דרך ארץ ומה לא דרך ארץ? אנחנו אומרים, לא, זה לא מפריע לי. אז אולי זה דרך ארץ לצעוק ככה באוטובוס? פעם איזה בחור שלמד בישיבה והתפקר, הסביר לי למה הוא התפקר. הוא נהיה מה שנקרא דתל"ש. אז למה הוא נהיה דתל"ש? הוא אומר, כי כשהייתי דתי, הייתי תמיד צריך להיות מנומס, ושלא יחילו לשם. דבר ראשון שנהייתי חילוני עשיתי, ישבתי באוטובוס בסוף, וצרחתי, נהגוס, פתח את הדלת! נשמתי לרווחה, אין לי גבולות עכשיו. וואה, כאילו, הוא זרק את כל הדרך ארץ שלו. מה קרה? כאילו... אז הוא החליט שדרך ארץ זה להתנהג ככה באוטובוס, והדתיים הם פחדנים, הם מתנהגים בנימוס. מה הולך פה? ברור שלא. אבל מה שמתברר זה שלא לגמרי ברור מה זה דרך, מי מחליט מה זה דרך ארץ? לפני 700 שנה, אתם יודעים מה? 300 שנה, לא 300, 200 שנה. איך הייתה מתנהלת סעודה בבית אצילים נורמנדי מצוי? מגישים איזה חתיכת בשר גדולה, כל אחד חותך, אוכל. היי, זה לא דרך ארץ. באמת זה לא דרך ארץ. לא, זה אצלם דרך ארץ. מי מחליט מה זה דרך ארץ? איך מחליטים? איך הם היו מתרחצים פעם בכמה שנים? חשבו שזה דרך ארץ. וכנגד הסירחון המציאו הרבה סוגים של בוסם והלכו עם פאות נוכריות כדי שלא יראו את כל הג'וקים שהולכים להם בשערות. דרך ארץ. נו באמת, למה לא מתרחצים? אז אנחנו מבינים מצוין שדרך ארץ זה נימוסים ומוסר. יש הרבה אנשים שחושבים שללכת לעבוד זה לא דרך ארץ. זאת אומרת, רק אנשים שיש להם איזה ירושה ענקית והם לא צריכים לעבוד והם מצילים, הם מורמים מהם, כל הפושטים שעובדים זה אנשים נחותים. אז מי מחליט מה זה דרך ארץ? זה או זה? איך איש מתנהג עם אשתו? מה דרך ארץ? זאת אומרת, מתברר שלכאורה זה נורא קל להגיד את זה, אבל איך נדע מה זו דרך ארץ? כשבא הגר או הגוי להילל הזקן ואומר לו תלמד אותי את כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת, מה הוא אמר לו? מאי דסני הלך לחברך לתעביד, זה כל התורה כולה. מה הוא התכוון? הוא אמר לו דרך ארץ זה כל התורה, מה? השאר זה הפירוש. זאת אומרת, אם אתה רוצה לחיות נכון, מה הכוונה? מה ששנו עליך אל תעשה לחברך, זה התורה. עכשיו אתה לא יודע איך לעשות את זה. מה, אתה יודע באמת מה שנו על חברך? הרי קשה מאוד להחליט החלטות, ראינו הרגע. אם אני אוהב לצעוק באוטובוס, אז גם שכולם יצעקו באוטובוס, כאילו, איפה הדרך ארת? תלמד תורה. התורה מלמדת אותנו דרך ארת. ואת התורה תלמד אותנו איך לקנות דרך ארת. כי האדם לא יודע לחיות נכון, הוא אפילו לא יודע להיות מנומס. הוא לא יודע לאכול, והוא לא יודע לשתות, והוא לא יודע להתנהג. אז כל אחד ממציא לעצמו דרך ארץ משלו. אצל הנאצים יימח שמם הייתה דרך ארץ אחת, בסדום ועמורה הייתה דרך ארץ אחרת, לא יודע, בסין, ביפן יש דרך ארץ אחת, באנגליה דרך ארץ אחרת. איך מחליטים מה דרך ארץ? יש מי שעושה מחקר אנתרופולוגי על התנהגויות ברחבי העולם, הוא רואה שדרך ארץ זה מושג מאוד גמיש, הוא משתנה מחברה לחברה. אז אם אנחנו באמת רוצים להתנהג בדרך ארץ, אומר הלל לגוי הזה, אידך פירוש, הפירוש זה כל התורה. לך תלמד תורה, תדע איך להתנהג בדרך ארץ. כן? אז אנחנו רוצים דרך ארץ, אבל כדי שתהיה דרך ארץ צריך תורה. אם אין תורה, אין דרך ארץ. מצד שני, ההתנהגות הזאת בדרך ארץ של נימוס ומוסר והתנהגות יפה עם במשפחה ופרנסה, זה הבסיס לדרגה יותר עליונה של תורה. אם אין דרך ארץ, אין תורה. זאת אומרת, יש רמה אחת בלימוד תורה, שזה מה שנקרא לימוד תורה לשמה בדרגה ההתחלתית. מה זה? אומר רבי אליהו דוידש, שאדם לומד תורה כדי לדעת איך להתנהג, איך לחיות, מה לעשות. ככה שלה הקדוש אומר, שהתורה מלמדת אותנו איך לחיות בגוף, במעשים, ברגש ובשכל. זאת אומרת, אני רוצה לדעת מה לחשוב על דברים, או מה צריך להיות היחס שלי לדברים, הרגשות שלי, או איזה מעשים נכון לעשות, צריך ללמוד תורה. אם אדם ילמד תורה, זה ברמה הכי בסיסית. זה דרך חיים, זה הוראה איך לחיות נכון. אם אין תורה, אין דרך ארץ. אחרי שקנינו דרך ארץ, אנחנו ברמה הזאת, עולים קומה בלימוד תורה. עכשיו הלימוד תורה שלנו לא רק כדי לדעת איך לחיות נכון, אלא התורה היא כל כך נפלאה שאני פשוט רוצה שהתורה תופיע בעולם. ועוד יותר מזה, התורה גורמת לי להידבק בבורא. אני פשוט, דרך התורה, נפגש עם רצון השם. זה כבר לא ברמה הפרקטית. זה ברמה נשמתית. אני דבק בריבונו של עולם. אדם בדרגה הזאת מגיע לרוח הקודש. הוא מגיע לנבואה. הוא חי חיים אחרים לגמרי. אבל כדי להגיע לזה צריך דרך ארץ. זאת אומרת, אדם שאין לו דרך ארץ, לא יגיע לדרגות האלה של פגישה עם תורה. ולכן צריך להיזהר מאוד. אם מישהו מנסה לקפוץ שלב. למשל, מישהו רוצה ללמוד תורה בדרגה רוחנית עליונה, אבל אין לו דרך ארץ. התורה נעשית לו סם המוות. זה מאוד מסוכן. זה תורה שלא לשמה. הוא לא יכול להגיע לשם, ואז יוצא שלמה הוא רוצה ללמוד תורה בדרגה כזאת עליונה? כי הוא רוצה לקבל כבוד. הוא רוצה שיעריכו אותו, הוא רוצה להוכיח שהוא יותר שווה מאחרים. ואז אומרת הגמרא, שאחד שלומד תורה בצורה הזאת, נוח לו שלא נברא. חבל שהוא נולד. כי התורה נעשית לו סם המוות, היא הורגת אותו. לא רק שהיא לא מועילה לו. הצריך לעלות, אומר רבי אלעזר בן עזריה, שרוצה מאוד לגלות יציאת מצרים בלילות, שהוא רוצה לגלות נשמה בגוף. הוא אומר לנו, צריך לדעת, זה מתחיל בדרך ארץ. אתה לא יודע, אז תלמד תורה כדי שיהיה לך דרך ארץ. ואז מתוך הדרך ארץ, אתה עולה לדרגת הופעת התורה בחיים שלך כרצון השם. ואז אתה מסוגל באמת להיות אדם ולהיות יהודי שמגלה את הנשמה שלו. זאת אומרת, להיות בן אדם זה דרך ארץ. להיות יהודי זה אחד שחי את התורה, ומתוך כך אתה מגלה את הנשמה שלך, את רצון השם שבך. כן, את המיוחד שבך. אז דרך ארץ קודמת לתורה. אפשר גם להגיד שדרך ארץ קודמת לתורה בתהליך החינוך של הילדים שלנו. מה הכוונה? ילד קטן, איך, למה נחנך אותו? אז קודם כל צריך לחנך אותו לדרך ארץ. אם אין דרך ארץ, אין תורה. עכשיו, מאיפה אנחנו יודעים דרך ארץ? כי אנחנו למדנו תורה. אז אנחנו יודעים איך לחנך אותו. הוא קודם כל פוגש דרך ארץ. הוא פוגש מתוך התורה איך להתנהג ומה לעשות ומה לחשוב ומה להרגיש. מאיפה הוא יודע? כי הוא שומע מההורים שלו. בסדר גמור. דרך ארץ. מתוך הדרך ארץ הוא עולה בגיל 13 למפגש עם התורה. זה כבר דרגה יותר עליונה. אם הוא זכה לדרגה הבסיסית עד גיל 13, או אצל נשים זה עד גיל 12, אז אחרי זה הוא עולה קומה כבר להופעת, אם אין דרך ארץ, אין תורה. אז הוא יכול להגיע כבר לדרגה שבנויה על הדרך ארץ, כן? אז למעשה הבחינה הזו של דרך ארץ היא בסיס להופעת התורה. עכשיו יש כאן עומק נוסף. ההבדל בין דרך ארץ לתורה הוא בזה שהתורה מגיעה אלינו מלמעלה. והדרך ארץ זה ההשתדלות שלנו. זאת אומרת, דרך ארץ זה בא מאיתנו, זה, אני מרגיש שזה נכון, שזה, אני פועל, אני עושה, אני מתנהג, אני, בסדר? הדרך ארץ זה משהו שהוא התערות הדלטטה. התורה היא התערות הדלעלה. אם אנחנו רוצים שהתורה תופיע בנו, צריך דרך ארץ. עכשיו, איך זה קורה? אם אין תורה, אין דרך ארץ. זאת אומרת, אם אין התערות הדלעלה, אם הקדוש ברוך הוא לא בא אלינו, גם לא יהיה לנו דרך ארץ. אז כביכול הקדוש ברוך הוא מעורר אותנו על ידי התורה להיות בא עם דרך ארץ. ואז אנחנו בונים כלי להופעת התורה. והכלי שאנחנו בונים זה ההתנהגות שלנו, זה האופן שאנחנו פועלים.
לא בטוח שיש להם באמת דרך ארץ.
לא שומע.
אנשים שלא שומרים תורה ומצוות,
כן.
במובן הכי פשוט, לא שומרי שבת, אין להם דרך ארץ.
אם אנחנו מתבוננים על זה, ניקח איזה קושי באפריקה, כזה שאין לו תורה ומצוות, לא, שנייה. תחילה, רגע. ניקח איזה קושי באפריקה, שהוא חושב שזה דרך ארץ לאכול את אמא שלו בגיל 40, כי זה יותר טוב. זה גם יותר טעימה בגיל הזה, וזה גם קניבל כזה. אז אנחנו אומרים, תשמע, אין לך דרך ארץ, לא עושים ככה לאמא. סליחה, מי שלא אוכל את אמא שלו זה לא דרך ארץ. בסדר? אבל בעם ישראל יש כבר 3,700 שנה מוסר של דרך ארץ שבא מתורה. אין יהודי שלא ספג את זה. אין יהודי שלא קשור לתורה. תראי לי אחד כזה. גם האלה ברוסיה ש70 שנה היו מנותקים לגמרי מתורה, יש להם דרך ארץ שבא מתוך תורה.
יש דברים שאי אפשר להסביר
אותו. נכון?
אפשר. אתה לומד עם בני גיל שלך באוניברסיטה, ומשהו שבשבילך זה כאילו, איך לא ברור שככה לא עושים? הם מסתכלים ולא מבינים כאילו, מה קרה לך? או לך. זה יש משהו שזה, אי אפשר.
עם ישראל זכה הרבה מאוד שנים לחוות תורה עם דרך ארץ. זה כבר גנטי. לכן אמרנו שבעם ישראל הם רחמנים ביישנים וגומלי חסדים, זה בגנים שלהם. בסדר? אז גם אם את רואה אחד שלא שומר שבת, אם תבדקי טוב, תראי שביום כיפור הוא צם, וכל ההתנהגות שלו היא מושפעת מתורה. עד כמה? טוב, כל אחד זה... הוא לא יודע את זה, אבל זה עובר בנו. בסדר? זה מתחיל בתורה, כן? על כל פנים... סליחה? נכון, צריך להיזהר שהעקשנות תהיה בריאה. אם כן, כשאנחנו שומעים את דברי רבי אלעזר בן עזריה, אנחנו צריכים לדעת שתיקון המידות קודם לקבלת תורה. דיברנו על זה כשהיינו בסביבות ספירת העומר. אומרת שכל ספירת העומר זה תהליך של תיקון המידות שמוליך אותנו לחג השבועות כדי לקבל תורה. זאת אומרת, יש עוצמה מאוד גדולה, ככה מביא השפת אמת, ימי ספירת העומר, תיקון המידות, הוא המוביל להיות ראויים אחר כך לקבל תורה. ולכן באמת אומר המדרש בילקוט שמעוני, רבי יהודה ברבי סימון אומר, ויגרש את האדם, היה שם גירושין, וישכן מקדם לגן עדן את הקרובים ואת להט החרב המתהפכת לשמור את דרך ארץ החיים. מה זה לשמור את דרך? אומר המדרש, זו דרך ארץ. מלמד שדרך ארץ קדמה לעץ החיים. דרך עץ החיים. יש קודם כל דרך ואחרי זה עץ החיים. אומרת, אנחנו רוצים להפנים את זה שאם אין אדם שמתנהג נכון במשפחה, והאדם הזה לא אכפת לו מלפרנס את המשפחה, והוא לא מתנהג בצורה מתוקנת והמידות שלו מקולקלות, יהיה לאדם כזה מאוד קשה לקנות תורה, להידבק בבורא. מאוד קשה, בעצם בלתי אפשרי. ולכן אנחנו צריכים, כשלומדים תורה, להתחיל בזה שהתורה מלמדת אותנו להתנהג בסדר, להתנהג נכון, להיות מנומסים, להיות תרבותיים. התורה מלמדת איך עושים את זה, כבר דיברנו על זה באחד השיעורים, לכן אני לא חוזר על זה, אבל אנחנו מוצאים את זה בדברים הכי פשוטים. אם הזכרנו פה בשיעור שהתורה מלמדת לא תונו איש את עמיתו. מה זה לא תונו? לא לצער. יש איסור תורה לצער בדיבור יהודי אחר. אם נקפיד רק על זה, כל החיים בעם ישראל השתנו, כל החיים החברתיים השתנו, כאילו רק הדרכה כל כך קטנה. אסור לצער בדיבור לא את הילדים שלנו, לא את הבעל, לא את האישה, לא את השכנים, לא את הנהג שיקף אותנו. אסור לצער, זה איסור תורה כמו לאכול חזיר. אופ, זה דרך ארץ. אם ההורים מתנהגים ככה לילדים שלהם, כל החינוך מתנהל אחרת. זאת אומרת, אנחנו מבינים שדרך ארץ זה אסור להגעיל מישהו. זה לא דרך ארץ. להגעיל אותו, לעשות משהו שהוא לא נעים לו. זה עולם שלם של התנהגויות. זאת אומרת, כשחזל, כשהתורה באה ומלמדת אותנו איך להתנהג, היא למעשה מדריכה אותנו להיות אנשים נורמליים, בני אדם טובים. אדם לא יודע להיות בן אדם טוב אם הוא לא לומד. אנחנו לא קופים. קופים יודעים להיות קופים בלי ללמוד. אדם לא יודע להיות אדם בלי ללמוד. אז התורה מלמדת אותנו להיות בני אדם. אם אין תורה, אין דרך ארץ. אבל זה הבסיס. ואם אין דרך ארץ, אין תורה. אנחנו צריכים לדעת שלא צריך להסתפק בזה. אני בן אדם טוב, מספיק לי. רגע. עכשיו כשאתה בן אדם טוב, יש לך כלי קיבול לפגישה עוד יותר עליונה ועוד יותר עליונה עם ריבונו של עולם. לכן אנחנו אומרים בהגדה של פסח, כן, אם הקדוש ברוך הוא מביא אותנו להר סיני ולא היה נותן לנו את התורה, דיינו. מה עבור דיינו? מה קרה כשהגענו למרגלות הר סיני? היה לנו דרך ארץ. אומרים חז"ל, היינו מאוחדים. עם ישראל כולו כעם אחד היה שם, היינו מאוחדים. להיות מאוחדים זה רק בתנאי שכולם יש להם דרך ארץ. אם יש דרך ארץ, זה כלי קיבול התורה. דיינו, כבר זה הדרגה הבסיסית של הופעת תורה. עכשיו גם קיבלנו תורה, זה עוד דרגה, זה בסדר. אז לכן צריך לדעת, בתורה יש הדרכה, ככה מביא הצלח, הוא מביא, אם לומדים תורה, לומדים איך להתנהג נכון. צריך תורה כדי שתהיה הופעה של דרך ארץ. אני ברשותכן לא קופץ רגע להמשך, וזה עניין פרקטי מעשי. עם ישראל, כדי שתהיה בו תורה, נהוג מאז אברהם אבינו, כבר לפניו בעצם, מאז שם בנו של נוח, להקים ישיבות. מה זה ישיבה? זה מקום שבו אנשים לומדים דרך ארץ ותורה. ואחרי שאדם עובר תהליך כזה של הכשרה, הוא יוצא לדרכו ובונה משפחה ומתפרנס, ועם ישראל כולו עולה דרגה. אז יש פה ברמות ישיבה, ואנחנו צריכים עזרה. זה, לצערי הרב, זה לא נעים לבקש, אבל אנחנו צריכים עזרה. כרגע הישיבה לא במצב שהיא מקבלת תקציבים מהמדינה בשום צורה. אז אנחנו חיים רק על תרומות וקצת הורים שיכולים לשלם. הישיבה שלנו לא, כי אין מספיק תלמידים בינתיים. צריך כמות מסוימת של תלמידים, מקווה שבעוד חצי שנה נקבל, כי יהיה מספיק תלמידים. כרגע, יש, כדי שנקבל צריך 40 תלמידים. אנחנו באלול נתחיל עם 35 תלמידים, אנחנו מקווים שנגיע ל-40, אבל כרגע, להחזיק את החצי שנה הזאת, אנחנו צריכים תקציב שאין לנו, וכדי שהישיבה לא תיסגר, צריך עזרה של תושבי רמות, אני אגיד, זהו. אז זה, מכאן אני מעביר את רשות הדיבור לעירית. תודה, בשורות טובות.
תודה רבה. רגע, שבו. יש לי כאן הוראות קבע. כל מי שרוצה יכולה לקבל.